רוצה לדבר קצת על יחיד וציבור. עידו ככה אמר לי, אולי נדבר על ימין ושמאל באחד הנושאים, אז אולי אני אגע בזה בסוף, אבל
קודם כל באיזה הקשר?
באופן כללי, נדבר על התופעות האלה. זה חוסות, תחת הכותרות האלה חוסות הרבה תופעות. יש ימין ושמאל כלכלי, מדיני, פוליטי, ביטחוני, לא יודע מה, מוסרי. והשאלה אם יש קשר בין התופעות האלה, כי קורלציות ודאי שיש. השאלה היא למה? למה שמאל כלכלי, שנגיד מצדד בשוויון, הוא גם שמאל פוליטי צריך להיות? נגיד, ברמת המפלגות זה ככה. נכון? יש קורלציה בין השמאל והימין ברמת המדיניות, המדיניות הביטחונית נגיד, או המדינית, ושמאל וימין ברמה הכלכלית.
זה רק בארץ?
מה?
לא.
בשום אופן.
תסתכל בארצות הברית.
חד משמעית.
תסתכל אותו דבר, רפובליקאים, דמוקרטים.
תסתכל באירופה, תסתכל באירופה. באופן סיסטמטי, בכל המדינות נדמה לי, אני לא בדקתי ממש סיסטמטי, אבל באופן סיסטמטי, מפלגות הימניות תומכות בישראל והשמאל מתנגד לישראל. מה הקשר לימין כלכלי? לא, לא, אני לא מדבר על קיצוני. אגב, גם ימין קיצוני. ימין קיצוני הוא פחות אנטי-ישראלי מאשר השמאל. השמאל הלא קיצוני. לפעמים אנטי-יהודי וכו', אבל דווקא במדינת ישראל יש פחות בעיה עם ימין קיצוני.
ברי
לפן או כל... זה לא...
אין בעיה עם מדינת ישראל. בין רפובליקאים דמוקרטיים. יש קורלציה בכל אחד...
המסורת מדברת על כך שהימין הוא אנטישמי בדרך כלל.
אוקיי, אבל אני אומר, היום זה לא עובד ככה. היום ימין זה כאילו אלה שלא עם רגשי הפוסט-קולוניאליזם השמאלניים. ממילא הם לא בעד הערבים. אלא בעד היהודים, למרות שאנחנו החזקים, כאילו, ולכן תמיד אתה מצדד באנדרדוג. יש קשרים עכשיו, לנסח אותם בדיוק ולראות למה זה מופיע תמיד ביחד, זאת שאלה מעניינת. יש כל מיני שבירות גם, כמו ארגנטינה מצד אחד וסין מצד אחר. כן, ארגנטינה זה ימין קיצוני שהתנהל באופן, בכלכלה הוא התנהל בצורה שמאלני, סוציאליסטית, החל מאביטה פירון, כן? ובסין זה מה שקורה היום, זה הפוך. זאת כלכלה ימנית ושמאל פוליטי. כן. אז יש היום כל מיני שבירות מאוד מעניינות שמציבות אתגר בפני ההגדרות הקלאסיות. כי באמת, לכאורה אין קשר. אין
סיבה. בגרמניה למשל עדיין הימין הוא הרבה מאוד אנטישמי.
שנאת זרים, לא דווקא אנטישמי.
לא, שנאת זרים זה אנחנו, זה תמיד ימין.
יש אנטישמיות, היא באה מהימין.
אבל היחס למדינת ישראל, אני לא בדקתי אחד אחד, בכל מדינה כמעט, שתבדוק, הימין יותר בעדנו והשמאל נגדנו. בכל מדינה. זאת אומרת, זה לא, ופה מדובר על שאלה פוליטית, היחס למדינת ישראל, מה זה קשור לכלכלה? אני לא מספיק מכיר את הסוגיות המדיניות שמתמודדות איתן מדינות באירופה. אני הייתי מאמר שגם שם תמצא קורלציה. אני מסתכל על היחס לישראל, כי זה מה שאני יותר מכיר והוא בולט. אבל אני בטוח שאם אני אגור במדינה כזאת...
לא, אבל בארצות הברית זה...
כן, בארצות הברית רואים את זה.
הפוליטיקאים, ברור שיש קורלציה. בדיוק כמו אצלנו.
אז מה זה אומר פה לגבי ימין ושמאל?
אותו דבר, גם פה ימין ושמאל, הם נחלקים ביניהם גם במישור הכלכלי וגם במישור המדיני-ביטחוני. השאלה היא למה, מה הקשר? למה אין שמאל כלכלי שהוא ימין ביטחוני ולהפך? או יש, אבל מעט. אני אומר, קורלציה זה אף פעם לא אחד, אבל יש קורלציה מהותית, זה לא משהו שהוא לא מקרה. יש פה משהו שהוא יותר עמוק. השאלה מה זה אומר? טוב, לא יודע, נחשוב על זה, אולי אני אעשה עם זה משהו, אבל בינתיים נתחיל לדבר על יחיד מול ציבור, כי בעיניי זה חלק לפחות ממה שעומד מאחורי הדברים. ככה אני אעיר על זה משהו בסוף, עד כמה נפרוס את זה, נראה. אני גם בעצמי צריך לחשוב על זה עוד, אין לי תמונה מלאה. יש לי רעיונות. אוקיי, אז אני רוצה באמת להתחיל עם השאלה של יחיד מול ציבור. ואני רוצה להבחין בין שני יחסים שיש בין יחיד לבין ציבור. לפחות עקרונית יכולים להיות, יש מחלוקת האם שניהם קיימים או לא. יש בציבור פשוט קודם כל הרבה יחידים. אז היחס הוא יחס כמותי. יש הרבה יחידים מול היחיד הבודד. אז היחס הראשון הוא פשוט יחס כמותי, יש יותר אנשים. היחס השני, שהוא כמובן שנוי במחלוקת, זה יחס שהשאלה האם בכלל יש משהו מעבר ליחידים, האם הציבור זה סוג נוסף של ישות מעבר ליחידים. יש כאלה שרואים את הישויות הקולקטיביות כסוג של פיקציה. בעצם מה שקיים זה אנשים. אנחנו מגדירים לעצמנו מדינה, עם, קהילה, לא משנה, אלה הגדרות פיקטיביות שהן נוחות לכל מיני הקשרים, אבל הן לא באמת משקפות ישים כלשהם שקיימים. ולעומת זאת ישנן תפיסות, ונגיד בעולם היהודי אז ודאי שיש תפיסות כאלה, תפיסות חזקות כאלה, שרואות את הקולקטיב כאיזשהו סוג של יש קיים. אחרי זה צריך כמובן לדון, בהנחה ששני הישים האלה קיימים, מה הזיקה ביניהם, מי כפוף למי, הציבור משרת את היחיד, היחיד משרת את הציבור, כן, פשיזם מול אינדיבידואליזם נגיד, או משהו כזה. אז זה כבר שאלות אחר כך, נגיע אליהם אחר כך. טוב, אז קודם כל אני רוצה לדבר באמת על היחס כמותי מול האנטי, זאת אומרת, האונטולוגיה זה תורת היש. כשאני מדבר על היחס האונטי, הכוונה הישות, שיש ישות קולקטיבית שהיא לא רק אוסף הישים הפרטיים שמאכלסים אותה. אז זה נגיע יותר מאוחר. קודם כל אני רוצה להראות כמה דברים שתמיד יאתגרו את ההגדרה המטאפיזית. כי הגדרה המטאפיזית, יש הרבה אנשים שנורא התרגלו אליה, אבל היא הגדרה מאוד לא פשוטה. בעצם הרבה מאוד מהתופעות אפשר להסביר גם בלעדיה. כמה תופעות שמביאים כראיה אליה. אתן דוגמה למשל, הגמרא בבבא קמא מדברת על גחלת של מתכת ברשות הרבים. הגמרא אומרת שאפשר לכבות אותה בשבת, יש סכנה. אבל אם היא נמצאת ברשות היחיד, אז לא. אפשר להישרף, אפשר לקבל קביעה, פיקוח נפש, אז ברשות היחיד לא, ברשות הרבים כן. הרבה מאוד כותבים מודרניים רואים בזה אבן יסוד לחשיבה הלכתית ציבורית, מה שלא כל כך קיים בתולדות ההלכה, כי בתולדות ההלכה זה בעיקר ההלכה כפי שהיא גובשה, שאנחנו מכירים אותה, היא גובשה כבר בתקופה שהיינו בגלות. אז רוב ההתייחסויות הן התייחסויות לציבורים, ליחידים, או לאוסף של יחידים, לשותפים אולי, אבל אין תפיסה ציבורית, תפיסה של מדינה, של חברה שצריכה להתנהל, זה מכניס עוד מימדים לעניין, ואת המימדים האלה קשה מאוד לזקק, או להוציא להם, לא, למצוא להם מקורות, שמהם אפשר לבנות את התפיסה ההלכתית שרלוונטית להיום, ועל זה כולם קופצים כמוצאי שלל רב, על גחלת של מתכת ברשות הרבים. כי עובדה שציבור מאפשר לחלל שבת במקום שצרכים של יחיד לא מאפשרים לחלל שבת. שזה נכון אגב בהרבה הקשרים, ונראה הקשרים שבהם אני חושב שהם באמת אומרים את מה, את מה שאנשים טוענים שהם אומרים. אבל כאן נדמה לי שזה לא נכון. כי כאן בעצם נדמה לי מה שמתחק זה היחס הכמותי.
לא. אם יש לך כפר של 100 אנשים, ובכל 100 חצרות יש גחלת אחת,
כן.
ואז ההסתברות היא צחקת, אתה לא מחבל, לעומת לא. זאת גחלת אחת בשטח ששייך
למאה
איש,
לא, ברור, זה, קודם כל בגלל שאתה צריך לחבות שם 100 גחלות ולא אחת,
לא.
אבל מעבר לזה, הרי בגחלת שברשות היחיד, גם ברור שיותר קל להיזהר, לא רק בגלל שהסיכוי הוא יותר קטן, יותר קל להיזהר, כי אתה, זה החצר שלך, אתה יודע מי נמצא שם, אף אחד לא מסתובב פה חוץ ממך, ואתה הרי יודע מה קורה בחצר, אז למה לחבות? לא, זו בגלל יחיד וציבור. אבל זו בגלל שהציבור זה משהו שהוא מעבר לאלף יחידים. זה הטענה. ברור שבציבור יש הרבה יחידים. היחס הכמותי ודאי קיים. אבל השאלה אם רק היחס הכמותי יש פה משהו מעבר. היחס אונטי, מה שקראתי קודם. אז אני אומר שמפה אי אפשר לחלץ יחס אונטי. אי אפשר להוכיח יחס אונטי. פה יכול להיות שמה שמדובר זה רק הכמות. אתן לכם אולי דוגמה, תלמיד שלי.
יש שלושה אנשים בכפר ברשות הרבים. במקום שמשותף לשם.
טוב, אתה יודע, תמיד יש גבולות אפורים, אז אתה לא יכול, איפה עובר הקו אני לא יודע. אין לי מושג. אין לי מושג, אני לא בטוח. יכול שהם יוגדרו כשותפים.
מישהו לא מכיר את המקום.
פשוט יוגדרו כשותפים על השטח אולי. אני לא משנה, אבל ברמה הרעיונית, הרי תמיד בסוף, מה?
אפשר
לשאול
גם על השטח שלא בכפר, אם אני רואה איזה גחלת בסיכות.
לא משנה, אבל הוא מסתובב שם, או אנשים מסתובבים שם.
אבל אם זה מקום
שנדיר
שאנשים יגיעו,
אז יכול שבאמת יעשו לחבות. מי אמר? רשות הרבים, הכוונה מקום שרבים בוקעים בו. זאת אומרת, זה לא סתם, לא רשות הרבים במובן שהיא לא יחיד, יש פה גם הגדרה חזיתית. יש תלמיד שלי כתב פעם איזשהו מאמר על תחבורה ציבורית, הוא לא בשבת, באופן כללי אומר שצריך לבטל את לאסור לנסוע ברכבים פרטיים בגלל התאונות דרכים וכל מיני דברים כאלה, לחייב את כולם לנסוע רק בתחבורה ציבורית וכולי. תוך כדי המאמר, מה?
באוטובוסים יש יותר
תאונות. אני לא יודע, יכול להיות, ברור שהמספר הנפגעים ודאי יותר.
בדקתי את זה,
כאילו רואים את התאונות כי יש מכוניות פרטיות, אבל אם לא יהיו מכוניות פרטיות, אין מכוניות פרטיות, כן, בכל אופן, לא משנה, זה לא חשוב גם, נגיד זה לא נכון, אבל זאת הטענה. אז השאלה היא, אז בתוך כדי הדיון, אז הוא הביא לי איזה פסק של הרב מרדכי אליהו, שבא אליו, דיברנו קצת על הנושאים האלה, אז הוא בא אליו קצין בצבא, וההוראה בצבא זה שרק קצין פורק נשק, אחרי משמרת הוא צריך ללכת לקצין. עכשיו, הקצין גם צריך להדליק פנס. בלילה לא מספיק להכניס את האצבע, הוראות שהתחלפו, לא משנה, באיזשהו שלב הגיעה ההוראה, זה תמיד הרי אחרי התאונה האחרונה ההוראה מתחלפת, אז אסור להכניס אצבע או משהו כזה, או להסתכל, אתה צריך להדליק פנס. אוקיי? עכשיו הוא בא לרב מרדכי אליהו, והוא שואל אותו האם בשבת מותר לו לפרוק נשק, להדליק פנס בשביל לפרוק נשק, אם הוא קצין תורן או משהו כזה. אז הרב מרדכי אליהו אמר לו שכן, מותר לו. עכשיו הסיכון בדבר כזה הוא אפסי כמובן. סיכוי אפס. כמה פעמים זה קורה שפספסת בגלל שלא הדלקת פנס, לאף אחד לא הייתי מתיר חילול שבת על הסיכון המזערי הזה. אבל ברור שאם היה בא מישהו ושאל אותי באופן פרטי, אז הייתי אומר, עזוב, אל תדליק פנס, תעשה, לא יודע, תכניס טוב את האצבע או משהו כזה, אבל אל תדליק פנס. אבל כשהרב אליהו מוציא פסק הלכה, הנחה שלו זה שפונה לציבור רחב, דמות ציבורית. ברגע שאתה פונה לציבור רחב, אז עכשיו זה לא שאלה של ציבור ויחיד, שאלה כמה יחידים פשוט. נגיד שהסיכון פה הוא, אני לא יודע מה, 1 ל-1,000, סתם אני צורק מספר. הסיכון לפליטת כדור כזאת, או סיכון חיים, 1 ל-1,000, 1 ל-10,000, לא משנה כמה. אז האדם פרטי, סיכוי של 1 ל-1,000, אז זה לא מחללים שבת. אבל אם יש לך 1,000 קצינים שפורקים נשק, אז אחד מהם, אחד הנשקים, יירה. אז ברגע שאתה מדבר, פה, זה בדיוק הביטוי של זה, שאתה לא, זה לא ההבדל בין ציבור לבין יחיד, אלא פשוט כמה, עם כמה יחידים אתה מדבר. זאת אומרת, זה יחס כמותי, זה לא יחס אונתי, אין מה. עכשיו, גם בגחלת של מתכת,
לכאורה, אם זה 100 גחלות, כן, היום
אומרים
לך?
מה?
אם זה 100
גחלות... ולא היה הבדל, ולא היה הבדל, נגיד, בין רמת הזהירות שאדם יכול להיזהר בחצר שלו, מה שאמרתי לך קודם, אז יכול להיות שכן.
הרי ההלכה הזאת נפסקה בגלל זה, שאדם בחצר שלו יותר זהיר, הוא מכיר, הוא יודע מה קורה.
לכן אני אומר ש100 גחלות זה לא אותו דבר כמו גחלת במקום שעוברים 100 אנשים.
זה בדיוק, ההבדל בין ציבור.
לא, מה פתאום? זה עניין טכני. לא משנה, אבל זה עניין טכני. פה אפשר להיזהר לא תקרה תקלה, ושם כן תקרה תקלה. אבל זה לא שאלה של הציבור, הוא איזו ישות אחרת שבשבילה עושים כל מיני דברים. אם היה יחיד שהיה מסתכן באותו סיכון את הציבור, גם היו מתירים. זה רק השאלה שאצל יחיד אין סיכון פשוט. אז זה אני מדבר. כן. אז בדוגמאות מן הסוג הזה בעצם מדובר בסך הכל על יחס כמותי, ולחלץ מזה, אגב, זה משמעותי, אתה צריך להיות מודע לזה שכשאתה מדבר לציבור אז צריך לקחת בחשבון שאתה מדבר להרבה יותר אנשים, ולא תמיד אנחנו שמים לב שכשמדברים בציבור ומדברים ביחיד אולי צריך קצת להיזהר. למשל, דוגמה אחרת הוא לדוגמה של הסתה. כן, אז כשאתה מסית אדם פרטי, אז דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. אין שום אחריות על המסית באופן עקרוני, אין טוענים למסית.
שום אחריות על המסית? לא. האחריות, הוא לא נוטל את האחריות מהמוסד, אבל...
לא, הוא לא נענש גם. לא נענש גם. במסית לעבודה זרה, בקרה מיוחד שלא טוענים למסית ולומדים את המנחה שאיכשהו, לא משנה. אין, הסתה לעבירה היא לא שום דבר מבחינה הלכתית, כלום.
מבחינת העונש של בית דין,
אין עבירה.
אין עבירה?
אם הקדוש ברוך הוא, או נגיד, רואה את זה בחומרה, אני מניח שכן.
בסדר.
מה?
זה לא לפני עיוור?
לפני עיוור, תלוי. אם הוא יכול לעשות את העבירה בלעדיך, אז למה זה לפני עיוור? מה פתאום?
לא, אם הוא יודע שזה אסור.
לא משנה אם הוא לא היה עושה. אם הוא יכול לעשות בלעדיך, אז אין לפני עיוור.
והוא יודע שאסור.
לא, אם הוא יודע שאסור, עדיין יש לפני עיוור. תראה בדנערה.
אבל צריך גם וגם. גם צריך לדעת שזה אסור.
אז דוגמה, מי ש לוקח, שולח ידי שקר להעיד. כן? אז חוץ ממוציא שם רע, שעושה זה לאשתו, שם יש כנס. הוא משלם 100 כסף כנס. אגב, הוא מאיים להרוג את אשתו. כשבאים עדים ואומרים שהיא זינתה תחתיו, אז היא חייבת מיטה. בסדר? מה קורה? העדים שהוזמו נהרגים, כי עדים זוממים, ועשיתם לא כשר זמן לעשות לאחיו. מי שלקח אותם הבעל, שונו כנס, 100 כסף. אבל זה גם מקרה מיוחד. זה רק במוציא... זאת אומרת, אם מישהו ייקח עכשיו עדי שקר ל... לא יודע מה, להוציא ממון או משהו כזה, שום דבר. כלום. העדים נאנשים בכאשר זמם, והוא כלום. למה? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי המשומעים, זה אנשים מבוגרים, הם יודעים שזה אסור, נדבר שהם מזידים כמובן, ויודעים שזה אסור, הכל, האחריות היא עליהם, הם צריכים לדעת מה הם עושים, מה זה קשור למה שאני דיברתי איתם.
אבל לפי זה כאילו ראש... נניח ראש המאפיה או משהו כזה, אז הוא
אין שום אחריות, ודאי שלא, שום אחריות. מי שסוחר עדי שקר להעיד, אז זה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שם יש גם כן איזה יוצא דופן אחד, אבל גם כן רק בדיני שמיים, אין בדיני אדם את העניין הזה. בכל אופן, זה גם כן רק בסוחר כנראה, שהוא משלם להם, אם הוא סתם מסית אותם או אומר להם, שום דבר. למה? הסברה היא סברה פשוטה. הסברה היא סברה פשוטה, לבן אדם יש אחריות, אתה עושה משהו, אתה לא יכול, הוא יסית אותי. מה זה יסית אותי? אתה בן אדם מבוגר, אתה יודע שזה אסור. עשית את זה? עשית, זה חשבון שלך, אתה עשית את זה. אל תספר לסיפורי מה הוא עשה.
איזה יחסי מרות.
מה? טוב, עכשיו, בהלכה אני לא מכיר. הבחנה כזאת, אבל יכול להיות, יש מקום לדון שאולי ביחסי מרות זה אחרת, יש לך איזשהו אפשרות להכריח אותו.
זה חצי כפייה.
כן, לכן אם אתה כופה אותו, זה משהו אחר. אתה
מפקד בצבא.
כן, נכון. שם זה דיון אחר.
זה לא הסתה, זה כפייה.
עכשיו, אבל כשאתם מסתכלים על זה, נגיד, במובן הציבורי, אז כשמישהו מסית, לא אדם בודד, אומר לו, לך תחלל שבת, או לא יודע, תגנוב, או תעשה משהו, אלא במישור הציבורי, הוא בפייסבוק, או לא יודע, או מעל במה, הוא נועם נאום מסית. עכשיו, עדיין, בהלכה אני לא מכיר חיוב על דבר כזה, אבל ברור שנגיד בהסתכלות המוסרית, זה אחרת. בהסתכלות המוסרית בעיניי, מי שמסית זה שום דבר. גם מוסרית לא, לא רק חוקית. מה זאת אומרת? שום דבר, מגזים שום דבר, אבל הכוונה, זה לא משמעותי, בסדר, לא צריך לעשות את זה כמובן, כי יש גם אידיוטים שגם יוסטו, אבל בסדר, זה בשוליים. אבל כשאתה מסית ציבור, בדיוק כמו החלל של מתכת, כשאתה מסית ציבור, בסדר, יהיה אידיוט אחד מתלב שבכל זאת ישתכנע, נכון? כשאתה מדבר עם אחד, זה סיכוי קטן, בסדר, האחריות היא עליו. מה?
גם כשאתה מדבר עם אחד, זה תלוי באיזו סיטואציה. אם אתה סתם אומר איזה משהו למישהו, אז זה אולי סיכוי קטן. אבל זה הרבה סיטואציות. נגיד, לא עושה את הדברים שהרב הזכיר קודם. כלומר, הסוחר די שקר להעיד.
לא, הסוחר זה משהו אחר כי הוא משלם. זה קצת מקביל יחסי מרות.
גם אם אתה לא משלם, אבל אתה יודע שיש לך השפעה על האדם הזה.
איזה השפעה? אין שום השפעה. לקחתי ידי שקר, ביקשתי מהם טובה, שיעידו בשבילי לשקר, כי אני רוצה להרוויח משהו.
נו, אם אתה יודע שחשוב להם לעשות מה שאתה אומר, אז ברור שיש, לפחות מוסרית, ברור שיש...
אני אומר, יש אחרי... אמרתי, לא שזה שום דבר, אמרתי בהתחלה זה שום דבר, אמרתי זה מופרז, לא שום דבר. האחריות היא עליהם, הם אנשים מבוגרים, החליטו להיות עבריינים, מה שאני עשיתי פה זה לא רלוונטי. לא רלוונטי.
לא רלוונטי לאחריות שלהם, רלוונטי.
לא, גם לא רלוונטי אליי. הם אנשים מבוגרים. יש התז והאסמה, האסמה ורבי עקיבא איגר מתווכחים, מה זה דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. זאת אומרת, כן, אין שליח לדבר עבירה. למה? כי דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. אני לא זוכר מי אומר מה, אבל אחד מהם אומר שיש טענה למשלח שחשבתי שהוא לא ישמע בקולי. כי דברי הרב ודברי התלמיד, אני אומר לו משהו אחד, אבל הוא יודע שהקדוש ברוך הוא אומר משהו אחר, אז הוא היה צריך לשמוע בקולו, אז לא חשבתי בכלל שהוא ישמע בקולי. טוב, זה קצת מתעמם נדמה לי, אבל מה התפיסה השנייה? התפיסה השנייה כמובן אומרת, לא משנה, גם אם חשבתי שהוא ישמע בקולי, בסדר, הוא החליט לשמוע בקולי, הוא אדם מבוגר, הגיע לגיל של אחריות, אז אתה משלח הרש הטבע קטן, זה משהו אחר קצת, גם שם, זה רק גרם, אשר חי בדיני שמיים. אבל אני אומר, כשאתה משלח גדול, אחריות היא עליו, הוא החליט לעשות עבירה, מה זה משנה מה שאני עשיתי?
אבל אם זה הטיעון, אז מה ההבדל עם ציבור? כלומר, גם בציבור, אז כל איזה אנשים מבוגרים, ההנחה שהם אנשים מבוגרים ושפויים.
עכשיו אני אומר, אני מגיע. עכשיו, כשאני, חלק מהעניין הוא, אני חושב, באמת תלוי קצת בסיכויים. זאת אומרת, אתה אומר, בסופו של דבר, בן אדם שמחויב לתורה ומצוות, לא ישמע בקולך, ברוב המקרים. ולכן באמת מחלקים, אם הוא שוגג למשל השליח, אז יש נדעות בתוספות שם בבא מציע, אם הוא שוגג אז כן יהיה שליח לדבר עבירה, או אם הוא לא שומר מצוות, מומר, אז יהיה שליח לדבר עבירה. כן, יש דעה אחת בתוספות לפחות, זה תלוי במחלוקת ראשונה. אוקיי? אז יש שליח לדבר עבירה במצבים כאלה, כי אז באמת יש יותר סיכוי שהוא, מה זה יותר סיכוי? סביר אפילו, שהוא יעשה את זה.
אז זה כן נראה כמו, זה נראה אז כמו הדעה הראשונה שהזכרת, שזה נעשה, שהפטור הוא בגלל שהוא חושב שלא ישמעו לו.
מה זה הוא חושב שלא ישמעו לו? גם אם הוא חושב שכן ישמעו לו, מה זה חושב? הוא מנסה שישמעו לו.
אבל הסיכוי, אבל הוא יודע שהסיכוי
נראה. אז זה לא אותו דבר. חושב שלא ישמעו לו, פירושו לא אמרתי ברצינות. אני מדבר שהוא מנסה שישמעו לו, אבל לא בסיכויים שזה לא יקרה. הוא מנסה. היו מנסה עם 1,000 אנשים, כמו 1,000 חצרות, כן? אז אם הסיכוי הוא 1 ל-1,000, אז אחד מהם ישמע לו. אז אתה מסית ציבור, זה אחרת מאשר לסית יחיד. סתם, ברמה הכי פשוטה בעולם. ברור שלסית ציבור זה אחרת מאשר לסית יחיד.
שוב, זה מבחינה כמותית.
כן, זהו,
זה לא מהותי.
ברור, אני רוצה להביא את זה בתור עוד דוגמה ליחס שהוא רק יחס כמותי. הוא לא בגלל שלציבור יש איזשהו דין אחר או משהו כזה. יש פה 1,000 יחידים. פייסבוק למשל, פייסבוק לא פונה לציבור, הוא פונה לאוסף של יחידים במחשב, כל אחד בבית שלו קורא את הפייסבוק, או אני כבר מיושן, בפלאפון, לא משנה, בנייד. פלאפון זה גם פן. אז זה אוסף של יחידים, זה לא ציבור במובן האונטי, זה לא שיש פה עכשיו איזה אורגניזם או יש קולקטיבי, אלא אתה מדבר פשוט על הרבה יחידים, זה הכל, ובהרבה יחידים תדע לך, אתה נופל על כל מיני אנשים, כמובן ביניהם גם יכולים להיות אנשים שהם חסרי דעת, ואז סתם אתה אשם, כי כשבן אדם חסר דעת הוא קטן, אז כשאתה מסית אותו אז הוא ידך ארוכה, אין לו שיקול דעת משלו. כן, בדיוק, משסה את הכלב.
בכל זאת באלף אנשים יש גם את האלמנט שמחממים אחד את השני. זאת אומרת, זה כן משהו ציבור,
כשהם ביחד. כשהם ביחד, או אם בפייסבוק, שכל אחד במחשב שלו, או שאתה אומר, מחממים אחד את השני דרך הפייסבוק. בעולם הווירטואלי.
שומעים את הנאום, יוצאים שם.
אתה יודע, יש אום לאלה ועכשיו הם מתחילים להיות קשרים ביניהם.
כן, אבל עוד פעם, זה עדיין לא המימד האונטי. אתה בסך הכל אומר, בסדר, אז הסיכוי לזה שיקרה משהו עוד יותר גדול. הוא לא מוכפל ב-1,000, הוא מוכפל ב-10,000. בסדר, יש איזשהו שידרוג מהאינטראקציה.
הוא אומר, כאילו, ציבור זה
self-perpetuate, זה מחמם. בדיוק, אבל זה לא המימד האונטי של הציבור. זה לא שהציבור הוא יש אחר שיש לגביו הלכות אחרות, אלא מה? פשוט בציבור הסיכוי שיקרה משהו יותר גדול. רק הוא אומר, הסיכוי הוא לא...
לא,
הוא אומר את זה. הוא רק אומר שהסיכוי הוא יותר גדול...
ששניים חצי מושפעים יעשו אחד מושפע לגמרי?
לא, לא, זה מה שהוא אומר. אבל זה עדיין רק משפיע על זה שהסיכוי יותר גדול. רק הסיכוי יותר גדול לא פי 1,000, כי יש 1,000 אנשים, אלא פי 10,000. כי יש גם איזו תבערה הדדית. בסדר, אבל עדיין, בסופו של דבר, מה שיש בציבור זה רק סיכוי יותר גדול לזה שיקרה, מה שפחות סיכוי שיקרה ביחיד.
אבל יותר מגודל הציבור.
לא חשוב.
יותר מהגודל.
לא משנה.
זה הציבור.
לא, אבל זה עדיין, לא. לא, זה הנקודה. זה עדיין לא המימד האונטי של הציבור. לא, זה רק יחס כמותי. זה רק יחס כמותי. רק שהיחס הכמותי הוא לא לינארי. כשאתה מכפיל את זה פי 1,000, זה עולה פי 1,000 בריבוע. לא פי 1,000, הוא פי 1,000 בחזקה יותר מאחד, לא משנה. בסדר, אז עדיין היחס הוא יחס כמותי, זה לא משנה. אז רק המכניזמים פי כמה, זה בסדר, זה ברור שזה יכול להיות גם יותר.
זה לא מספיק בשביל לקרוא לזה ציבור?
לא.
שזה שונה?
מה, אתה יכול לקרוא לזה ציבור?
או מתפללים, עשרה מתפללים, אז אחד משפיע על השני קצת יותר ממה שהוא מתפלל לבד עשרה בהצלחת.
זה בדיוק, אתה מתרגם את המושג האונטי לתרגום הזה. והשאלה שאותה אני שואל זה בדיוק, האם יש עוד משהו חוץ מזה? זאת בדיוק השאלה שאני שואל. אתה מניח כרגע שאין. זאת השאלה שאני שם פה לדיון. כי כל הדברים האלה אני אומר כדי לשלול, זאת אומרת כדי להגיד, האם יש עוד משהו חוץ מזה? כי זה אנחנו כולנו יודעים, זה דברים פשוטים. אבל פה אין חידושים מטאפיזיים, חידושים פילוסופיים, שיש איזה ישות קולקטיבית כזאת מעבר לפרטים. אוקיי? אז פה זה כבר שאלה, פה אני אומר את כל זה כדי לחדד את השאלה. השאלה שלי האם זה הכל, או שיש בציבור עוד משהו.
לא, ברור שיש, אתה ממש לא עושה עובד שכאן קורבן משותפים.
על התשובה, כן. זה על התשובה.
קורבן פסח, יכול להיות שכל עם ישראל שותפים, אבל זה עדיין קורבן שותפים. כן. תעבדים לקורבן ציבור.
כן, נכון. אז אני אגיע לדוגמאות האלה, אבל כרגע אני רק מציב את השאלה. אני אתן אולי עוד היבט שכבר יקדם אותנו צעד אחד הלאה. יש...
רגע, אז כן צריך לאסור על כולם לסור ברכב פרטי? אם היה אפשרי?
ככה הוא טען, אני לא קשור אליי, אני רק מספר את ההקשר שבו זה קרה.
לפי ההיגיון שהרב הציג, כלומר...
מה זה ההיגיון? לפי ההיגיון שהצגתי, אז הסיכוי יותר גדול שכולם נוסעים ברכב פרטי. עכשיו תחליט, האם סיכוי כזה מצדיק לאסור נסיעה ברכב פרטי? אני חושב שזה לא ריאלי, זה לא שאלה היפותטית.
לא,
בהנחה
שהיה אפשרות כאילו טכנית לבצע.
לא יודע, זה מכביד מאוד.
בכל זה, בשיטת הגזר עושים את זה, לא במכה. נותנים מסלול מיוחד.
זה מכביד, זה מכביד מאוד על החיים, ותמיד, הכבדת החיים, אנחנו תמיד שוקלים אותה מול פיקוח נפש. זה לא אוטומטית שאוקיי, אם זה פיקוח נפש, זה דוחה הכל. בדיוק דיברנו פעם על חלוקת תקציבים, אני חושב. כן, חלוקה של, 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 של תקציב המדינה. אוקיי? אז יש דברים שלא נכנסים לסל הבריאות, חלקם זה פיקוח נפש. אוקיי? ועדיין המדינה לא נותנת את הכסף הזה. יש סל בריאות מסוים, וזהו, לא נותנת יותר. ויש כספים שהולכים לדברים שרחוקים מאוד ברמת הערך שבהם, בעוצמת החשיבות שלהם, מאשר פיקוח נפש. למה? מתרבות, ספורט, ישיבות, כל אחד מה שהוא לא אוהב שיגיד כאן. בדרך כלל אומרים את מה שלא אוהבים, אבל כמה שכן אוהבים, פחות חשוב מפיקוח נפש. אוקיי? אז למה לא? קודם כל גומרים את בעיות הפיקוח נפש, ואז מטפלים בדברים האחרים. ציבור לא מתנהל כך. אגב, פה כבר אני מדבר כן אולי קצת על ציבור, אבל אולי חטאתי בלשוני, כי זה עוד מוקדם. אבל אנחנו לא מתנהלים כך.
לא רק ציבור, גם יחיד לא מתנהל.
יכול להיות.
אתה עובד בבניין ואתה טפסן. ההסתברות שלך לטיפול היא הרבה יותר גבוהה מאשר אם תשב ותכתוב מאמר.
כן, למרות שאולי הוא לא יכול לכתוב מאמר, אז אני לא בריאה, הוא חייב להתפנס בתור טפסן.
שלא יכתוב, שלא יתפס.
הוא יתפנס, אם הוא לא יאכל הוא גם ימות.
זה פיקוח נפש.
אם הוא לא יאכל הוא גם ימות. טוב, אבל נכון, ברור, זה גם בחיים של יחיד.
אני לא מכיר אף אחד שלא עובד שמת היום.
לא, לא רק זה, גם יש גם חלוקת הזמן שלנו אפילו. חלוקת הזמן שלנו, אז הכל זה סוגריים, רק בתשובה לשאלה הזאת, זה לא קשור בעצם ישירות לדיון שלנו, אבל חלוקת הזמן שלנו, אנחנו לא תמיד עוסקים בדברים שהם הכי חשובים בעינינו. כל אחד לפי מה שחשוב בעיניו, לא משנה. לא תמיד עוסקים בזה. עכשיו, הרבה פעמים יש איזושהי תחושה, בסדר, נו, אין ברירה, צריך להתפשר. אני חושב שזה לא, זה פשוט חיים בריאים. לא, כך נכון לעשות. לא, לא בגלל שאין ברירה, צריך להתפשר עם העולם. לא, לא בגלל להתפשר, אלא חיים, צריך לחיות. זאת אומרת, נגיד, ההיסטריה הזאת של הביטול תורה, שככה תמיד בישיבות או בכוללים, תמיד יש איזה מין כזה כל רגע וזה, לפחות בשיחות. כן, כולל בין הזמנים, וכולל לפנות בוקר, וכולל לילה, וכולל פה, וכולל שם. זה יפה, אני לא רוצה לצחוק על זה, אבל אני אומר, ההיסטריה שעומדת בבסיס העניין, היא שבעצם אם אתה לא עושה את זה, זה ביטול תורה. אני אומר, לא, אני רוצה לקרוא ספר בערב. סתם, בא לי, לא את הרמב״ם. ספר, כן, ספר טוב. או הולכת לסרט, לא יודע בדיוק מה. מה זה אסור? זה ביטול תורה? מה אני חושב שלא? לא רק אני, גם הרבה פוסקים אומרים שלא. כן, אז זהו. זה התירוצים ש... בדיוק. זה התירוצים שאותם אני לא רוצה להגיע. אלא שמנסים להגביך, כן. אני נוסע לנופל שוויץ כדי שאחרי זה אני אוכל ללמוד יותר טוב. בסדר, זה השטויות. במידה מסוימת, אבל זה לא אומר שעומד מאחורי הדברים. רק מה, אנשים לא מוכנים לקבל את המורכבות הזאת שאומרת, נכון, תלמוד תורה זה הכי חשוב, אני לא כופר בזה. אוקיי, אבל בסדר, אבל צריך גם לחיות. בן אדם חי, הוא רוצה להתאוורר קצת, רוצה לחיות. נכון, אני אלמד לא פחות טוב גם אחר כך. אני אתאמץ, אבל אני אלמד לא פחות טוב גם אחר כך. בסדר, אבל עכשיו בא לי לקרוא ספר, מה אסור? צריך לי לחיות כמו בן אדם, בצורה נורמלית. אגב, זה כותבים אחרונים. יש אחרונים שמדברים על, על, על סתירה בין שתי סוגיות, בברכות ובמנחות שם, שרבי שמעון בר יוחאי ורבי שמעאל הרי מחליפים דעות ככה מן הקצה לקצה. ואחרונים כותבים שם בדיוק, האם, כן, האם...
הרבה
אסור ולא עלתה בידם וכולי, האם קריאת שמע בוקר וערב מספיק, או הרבה אסור ולא עלתה בידם, והם אומרים שבסך הכל, חלק מהם אומרים, שבסך הכל מצוות תלמוד תורה פירושו ללמוד בזמנים שאתה יכול. יכול אין פירושו כל דבר שהוא לא פיקוח נפש, אלא בזמנים שאדם נורמלי יכול להקדיש ללימוד תורה, ואם אתה רוצה קצת להתעברר ולטייל, או ללכת לסרט, או ללכת... אם שאתה עושה את זה, אין ברירה, אין בעיה.
כלומר, אין רק... אני חשבתי שזה כאילו או הדעה של קריאת שמע בוקר וערב, או לכל עוד...
לא, 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 לא. הם להפך, הם משלבים את זה. זה לא יכול להיות... זה בדיוק הנקודה, שזה לא יכול להיות או זה או זה. יש רבי שמעון בר יוחאי, גם אחד אומר את זה, במקום השני אומר את השני. וגם רבי שמעאל אותו דבר, שניהם. אז אתה חייב להסביר פה איזשהו מודל בעיניים שמשלב אותם איכשהו. זאת אומרת, החיוב הוא יומם ולילה. זה החיוב. אבל מה החיוב? החיוב הוא לא ללמוד יומם ולילה, אלא החיוב הוא שיומם ולילה אתה אמור לעסוק בלימוד תורה. אבל מה זה לעסוק בלימוד תורה? בשעות שאתה יכול לעסוק בלימוד תורה, יחד עם זה אתה עושה דברים אחרים, אין בעיה. החיוב הוא יומם ולילה, זה כמו החיוב לשבת בסוכה, הוא גם יומם ולילה. אבל בסופו של דבר, מתי זה בא לידי ביטוי? כשאני אוכל או כשאני ישן. אם אני אוכל וישן כל היום וכל הלילה, אני באמת צריך להיות כל הזמן בסוכה, כי החיוב הוא יומם ולילה. אבל הדרך הנורמלית לחיות זה שאני לא תמיד אוכל וישן. אז אני עכשיו רוצה ללכת לטייל, אני לא אוכל ולא ישן. מה, אני חייב להיות בסוכה? מה פתאום? צריך ללכת לטייל עכשיו. אוקיי? אם אני ישן או אוכל, אני צריך לעשות את זה בסוכה. אבל זה לא אומר שהחיוב הוא לא תמידי, כל רגע ורגע. אלא כך ממלאים את... אגב, זה אומר קהילות יעקב, יש לו סימן מאוד יפה על זה, בסוכה. אני מדבר על הישיבה בסוכה, סימן תתווה. ששם הוא באמת מגדיר את הדבר הזה, זה נקרא דיור בסוכה יומם ולילה. דיור בסוכה יומם ולילה פירושו שכל מה שאתה צריך בשביל הבית אתה עושה בסוכה, ואם תצטר בית יומם ולילה אז תהיה בסוכה יומם ולילה. היית לא צריך בית יומם ולילה, אז אין בעיה, אז לא. גם לימוד תורה הוא חיוב, הוא יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה, נכון, אבל איך מממשים את זה שכל הזמן אני מודע לזה שזה מה שאני צריך לעשות, ואני מפנה לזה את הזמנים ככל שאני יכול, ואני עושה גם דברים אחרים כשאני צריך או שאני רוצה, אין בזה שום דבר פסול, זה בסדר גמור, זה רק נורמלי. מי שרוצה, לא יודע מה, לצאת מהגדר ולהיות משהו מיוחד, בסדר, אני חושב שזה פסול, אבל הוא צריך לדעת שלא חייבים. אם אתה בנוי ככה ואתה באמת רואה מטרה קדושה או לצמוח הרבה מעבר למה שאדם שעושה את זה בצורה הנורמלית צומח, אז נכון, זה דורש איזושהי התמסרות מטורפת, אבל בסדר, אם אנשים עושים את זה אני אסיר תודה להם על זה שהם עושים את זה, כי אני חושב שהם תורמים רבות לחברה, לחברה הדתית לפחות ובכלל. אבל זה לא אומר שזאת חובה על כל אחד, כל מי אדם בוחר לו את דרכו. למה אמרתי את כל זה?
בגלל השאלה,
בגלל השאלה של הפיקוח נפש, נכון? שיש דברים ש... כן, עם האוטובוסים, בדיוק. נכון שזה פיקוח נפש, אבל זה לא, ברגע שפיקוח נפש זה לא אומר שהעולם עובר לדום. יש סיכונים שאנחנו לוקחים בשביל החיים הנורמליים, בשביל החיים, בשביל לחיות כמו בן אדם סביר. כמו שרב שלמה זלמן כותב בתשובה, על אישון, נדמה לי, הוא כותב את זה, אם אני זוכר נכון. הוא אומר, בסדר, דברים שאנחנו כבר אחרי שידעו שזה לא בריא. לפני שידעו, אז בסדר, אז לא ידעו. אבל אחרי שכבר ידעו שזה לא בריא, אז הוא אומר, נכון, אבל אנשים לא חוששים לזה, זה בסדר. שומר פתאים השם, יש כל מיני ביטויים, לא משנה, זה הכל תירוצים, זה לא שומר פתאים השם ולא כלום. אלא אם זה דרך נורמלית של אנשים לחיות, אז זה דרך נורמלית של אנשים לחיות. אתה לא יכול להגיד לזה פיקוח נפש. הדרך הנורמלית של אנשים היום זה לנסוע באוטו. בסדר, נכון, זה כרוך בסיכון. ברור. אוקיי. אבל זה הדרך הנורמלית שאנחנו חיים. לא ניתנה תורה למהלכי השרת, ולא צריך לחיות במערה במדבר. למרות ששם אף אחד לא ידבר איתך לשון הרע, ואתה תהיה צדיק מושלם, אם תחיה במערה במדבר. בסדר, אבל בן אדם חי כמו שבן אדם נורמלי חי. ובמסגרת הזאת צריך להשתדל לעשות את מה שצריך ולא לעשות את מה שלא צריך. אבל זה לא אומר שהתורה היא לא אלטרנטיבה לחיים, כמו בניגוד לתפיסות של חרדים למיניהם. התורה אמורה להגיד לי מה לעשות או לא לעשות בחיים עצמם, ולא אלטרנטיבות, איך להיות במקום החיים. כן, זה, שהחיים זה יצר הרע בעצם. כל העולם נברא בעצם רק כיצר הרע, כדי שלא תעשה את זה ולא תעשה את זה ולא תעשה את זה, אלא רק...
אומר כאן זה לא על כל העולם, זה על כאילו אתה לא... הרב עכשיו לוקח את זה כבר לרמה של כאילו האופן שבו הוא מקובל לחיות בנקודה ספציפית בזמן של היום.
בסדר, אני מדבר על זמן של היום. ברור שזה ישתנה. היה אחר לפני 100 שנה ובעוד 100 שנה יהיה אחר. בעוד שנה יהיה אחר.
זה לא החיים עצמם, זה כאילו איך שמקובל היום לחיות.
בסדר, זה אני מדבר. זה החיים. החיים הנורמליים, לא חיים במובן של לנשום. ההפך, החיים באומה של לחיות, כמו בסלנג. זאת אומרת, מה זה לחיות? לחיות זה לעשות את הפעולות שאדם נורמלי עושה. זה נקרא לחיות. וזה בסדר גמור, זה מה שצריך לעשות. בדרך כלל זה הכלל ההלכתי. מה שבאדם נורמלי עושה הוא בסדר. זאת ההנחה ההלכתית. עכשיו, אני לא אומר שזה תמיד נכון, אבל זה הכלל הבסיסי. מי שאומר לא ככה, חובת הראיה היא עליו. צריך להבין, זו תפיסה שהרבה אנשים ככה לא רואים את זה ככה, אבל יש לזה הרבה ראיות, שזה דבר ברור בעיניי. אוקיי, אז טוב, אני סוגר את הסוגריים, זה רק הערה לעניין הזה. אני אביא אולי דוגמה נוספת שתקדם אותנו לצעד הבא. בינתיים רק הצגתי פה, אפשר לומר, שני מודלים, את המודל הכמותי ואת המודל האונטי, ועד עכשיו הגדרתי רק את המודל הכמותי. אוקיי, ואני בונה אותו עד הסוף כדי לראות האם הוא מספיק כדי להסביר לי את כל התופעות, ואז אני לא צריך להגיע להנחות מטאפיזיות, או שלא, או שיכול להיות שיהיו הנחות שלא יוכלו להיות מוסברות רק באמצעות הכמות. אוקיי? אז יש איזושהי טענה, טיעון, כן, לטובת קיומו של אלוקים. כיוון פילוסופי לטובת קיום, אני משתמש בזה רק כדוגמה, לא ניכנס עכשיו לכל מיני ויכוחים, אבל מה שנקרא הראייה הקוסמולוגית במינוח של קאנט. הראייה הקוסמולוגית זאת ראייה שמבוססת על הטיעון הבא: כל דבר שקיים צריך, יש מישהו שיצר אותו, ואם קיים עולם, לא משנה, קיים המציאות סביבנו, או אני קיים, אתם רוצים דקארט, כי אני חושב משמע אני קיים, הגעתי למסקנה שמשהו קיים, משהו יצר אותו, כיוון שמשהו, והמשהו הזה אני קורא לו אלוקים. זאת הוכחה לקיומו של אלוקים. יש לזה כל מיני עירורים כמובן על הראייה הזאת. הניסוח הזה הוא כמובן לא מחזיק מים, זה מתבקש העירור של ומי יצר אותו. אם כל דבר שקיים צריך מישהו שייצור אותו, אז גם הקדוש ברוך הוא קיים, אז מי יצר אותו? ברור שצריך לתקן את ההקיעה. אז אני אומר, בסדר, אז מה אתה מציע? אז מישהו גם יצר אותו. בסדר, אז הוא אלוקים. בסדר, אבל מי יצר אותו? צבים כל הדרך עד למטה, כן? אז אין סוף, אז מה אתה מציע? מה האלטרנטיבה שלך? המערער. רגרסיה אינסופית. אבל רגרסיה אינסופית זה כשל. דיברנו על זה כבר בעבר, אני לא אכנס לזה שוב. רגרסיה אינסופית זה כשל, כי רגרסיה אינסופית, לדעתי, זה נחשב כשל בגלל שרגרסיה אינסופית לא נותנת תשובה, אלא מתחמקת מלתת תשובה. זה נראה כמו תשובה, אבל האמת שזה רק התחמקות מלתת תשובה, כי בעצם זה נזקק לאינסוף קונקרטי ולא פוטנציאלי. כשאתה מדבר שיש שרשרת אינסופית של סיבות, אז אתה בעצם אומר שיש פה אינסוף חוליות בשרשרת, וזאת הסיבה שאני מציע לך. זה המודל שהצעתי לך. אין דבר כזה אינסוף. אינסוף זה מושג פוטנציאלי. זה לא מושג שאתה יכול לדבר עליו.
אם הוא אינסוף קונקרטי.
בסדר, אני מדבר בעולם שאנחנו מכירים. תכף אני אגיע לזה. אני עוד פעם, אני לא רוצה להתווכח על הראייה. זה לא הנושא שלי. אני רוצה להדגים דרכה משהו אחר. אוקיי, אז מה עושים כדי לעצור את הרגרסיה האינסופית? צריך לחזור מחדש לנקודת ההתחלה. ברור שחייב להיות שיש דברים שהם לא צריכים מישהו אחר שייצור אותם. עכשיו, מצד שני, אבל הדברים שאני מכיר מהניסיון שלי, הדברים שסביבי, הם לא כאלה. הם כן דברים שנוצרו בצורה כזו או אחרת.
ברור לנו שמישהו יצר אותו?
מה זה ברור לנו? אני אף פעם לא ראיתי מישהו יוצר ים. אבל הים אינו אלא מה שאני מכיר סביבי. הוא בסך הכל חומר עם מסה, מים או משהו כזה. אני מכיר חומרים אחרים סביבי. הים פשוט קיים מספיק זמן, אז לא ראיתי מי יצר אותו. אבל תמיד אני מסיק מסקנות בתוך הדוגמאות שאני מכיר למקרים שאני לא מכיר. והעצמים מהסוג
ש... בכל המים שבטבע אף פעם לא ראיתי מי יצר אותו.
אז אתה אומר שמים זה בדיוק יצור שאותו אף אחד לא יוצר? מה מיוחד במים?
אותם מים נמצאים כל הזמן, לא ראים איפה הם מתחילים.
רגע, שנייה, אני אגיע עוד רגע.
יש לך כמות כל הזמן.
לזה אני אגיע עוד רגע. זה לא רק במים, זה נכון גם בחומר מוצק.
כל יסודות אחרות.
זה גם בחומר מוצק זה אותו דבר. שום דבר לא נכחד. לא, אז רגע, שנייה, אני אגיע לזה עוד רגע. אז בעצם הטענה היא אם הדברים שמסביבי זה דברים שלא קיימים בלי שמישהו יצר אותם, אז עכשיו אני מתקן את הניסוח של הטיעון. אני אומר בעצם, אני לא אומר כל דבר שקיים צריך מישהו שייצר אותו, אלא כל דבר שהוא מסוג הדברים שלגביהם יש לי ניסיון, הוא משהו שכנראה נוצר על ידי מישהו אחר. עכשיו אני אומר, יש סביבי עצמים כאלה, כולל אני עצמי, אז כנראה מישהו יצר אותי. אוקיי? מי זה המישהו הזה? אלוקים, אוקיי? אם זה לא אלוקים, אולי גם הוא עצם מהטיפוס הזה שצריך מישהו אחר שייצור אותו, בסדר, נראה צעד אחד הלאה. אבל מתישהו זה יעצור, וכך עוצרים את הרגרסיה האינסופית. אוקיי? זאת הטענה. אז עכשיו, כמובן, יכול לבוא ערעור אחר על הטענה המתוקנת הזאת, יכול לבוא ערעור אחר, קצת דומה, או אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, מסוג הטענות שאתם העליתם. וזה בעצם אומר ככה, כל עצם שאנחנו מכירים באמת משהו או מישהו יצר, אבל בסופו של דבר שהוא מעגל בטבע. זאת אומרת, היקום כולו היה קיים תמיד. העצמים שמאכלסים אותו משנים צורה, כן, מתפרקים, מורכבים מחדש, בתהליכים שמערבים גורמים שיוצרים עצמים חדשים, או גורמים אנושיים, או גורמים טבעיים, לא משנה, אבל כל דבר שנוצר יש איזושהי סיבה שיצרה אותו. אבל זה הכל הסברים במיקרו. בסופו של דבר, המקרו היה קיים תמיד, טענת הקדמות של אריסטו. בסדר? זה הכל, כמובן, גם עם המפץ הגדול, זה אולי יכול להיות בעייתי. אז זה עוד פרשיות. אבל אני לא, בכוונה, אני לא רוצה להיכנס לטיעון, לטענה הפילוסופית. מה שחשוב לי זה להדגים משהו. בעצם, יש כאלה שמנסחים את זה, את הטיעון הזה של אריסטו, של קדמות העולם, זה לא טיעון על קדמות האובייקטים שיש בעולם, כמו שאולי אריסטו חשב. אולי הוא חשב, אני לא בטוח, אלא קדמות של המכלול. כאן אנחנו מתקרבים קצת לשאלת המכלול מול הפרטים. את המכלול הוא קדום, וכל הפרטים בתוכו מתחלפים כל הזמן, בסדר? אבל המכלול הוא מכלול קדום. אבל אז זה בעצם אומר שאוסף הישים שקיימים בעולם, לכל אחד מהם יש איזושהי, לכולם, יש איזושהי תכונה שהם לא נוצרים בלי שמישהו יצר אותם. אבל המכלול פטור מהדרישה הזאת, או מהמאפיין הזה. אוקיי? ואז עולה השאלה, או בעצם עולה ההצעה של שפינוזה, כן, הפנתאיזם, שאומרת, אוקיי, אז בעצם האלוקים שעליו אתה מדבר, זה המכלול עצמו. המכלול הוא בעצם האלוקים. לא, זה לא עוד יש מעבר לאוסף הישים שאני מכיר, אלא המכלול זה האלוקים. כן, בוא נגיד, השם הוא האלוקים בסוף יום כיפור, תגיד, המכלול הוא האלוקים, אוקיי? המכלול הוא האלוהים. אז... מה אומרים, איך להתייחס לטענה פנתאיסטית כזאת? זה גם הוכחה לקיומו של אלוקים בעצם. הוכחתי את קיומו של משהו נצחי. נכון, המשהו הזה זה המכלול, זה לא הפרטים האלה, אבל גם זה איזשהו סוג של משהו ש... אבל נדמה לי ששפינוזה, אני חושב לפחות, לא מדבר על זה. הוא לא מדבר על משהו אחר מהפרטים, אלא אוסף הפרטים, זה המכלול, אין פה עוד משהו. זה באתי קודם בתור היחס הכמותי. אוסף הפרטים הוא המכלול, אבל אם זה באמת כך, אז הטענה הזאת היא טענה בעייתית. כי אוסף הפרטים, למה שלא יהיה לו את התכונה שלכל אחד מהפרטים יש? הרי כל אחד מהפרטים לא נוצר בלי שמישהו יצר אותו. אז מה זאת אומרת שהמכלול הזה קיים גם בלי שאף אחד יצר אותו? הרי המכלול אינו אלא אוסף הפרטים. מה יש במכלול יותר מאשר אוסף הפרטים? אוקיי, זאת בעצם השאלה. רצית להעיר?
אני מדבר על אוסף על המכלול ולא על המרכיבים.
המרכיבים גם הם אותו דבר בעיניי. גם המרכיבים מורכבים. בסופו של דבר, כל העסק הזה, כל דבר קטן כזה, אני הייתי מיישם עליו את ניסיוני שהוא צריך להיווצר. הוא צריך להיווצר מעבר צורה לחלוטין.
מאוד עדכנית?
מה?
או ברמה של ההסתכלות הפשוטה?
לא, הסתכלות, כן, פשוטה, הסתכלות פילוסופית פשוטה.
כמו שיוסי אמר, המים נגיד,
מתאדים ומתהפכים, ואחרי זה מולקולת החמצן או המימן שם בכלל אתה יכול לעשות לה פיצול והיא פשוט תפסיק להיות חמצן ומימן בכלל, אתה יכול להגיע עד הקוורקים, לא יודע עד איפה כבר במונחים מדעיים, אבל לא נדבר במונחים מדעיים.
זה קורה משהו נדיר שזה נהרס למשהו אחר, אתה יכול לומר בנורמה כאילו
הדברים. לא, אבל עדיין, לא משנה, אבל עדיין בסופו של דבר כל המכלול הזה, או שמישהו יצר אותו, או שהוא עצמו קדום. אבל למה להניח שהמשהו הזה קדום? הוא אינו אלא אוסף הפרטים שמרכיבים אותו, אם אתה מניח שהוא רק אוסף הפרטים. אם אתה מאמץ את המודל הכמותי, שכל מה שיש פה זה רק הרבה פרטים, כן? אז בעצם, מה אתה יכול להגיד על הרבה פרטים, בשונה ממה שנכון לכל אחד מהפרטים לחוד?
לא, אבל אני רואה שיש כאן פרטים, הרבה פרטים, שהם כל הזמן מתפרקים ומתרכבים, מתפרקים, מסתדרים בהרבה צורות, שורות שונות.
אבל אין משהו שונה ביסודות שמרכיבים את הפרטים אשר הפרטים עצמם. זה רק מורכב יותר. אז גם היסוד עצמו הייתי שואל מאיפה הוא בא.
זה נראה לי מסקנה, למה? כאילו, זה משהו שונה, זה מהות אחרת, זה יסוד וזה הרכבה.
אז מה זה משנה? גם היסוד הוא משהו. מישהו עשה אותו, גם הוא מורכב בהסתכלות פילוסופית. מה, אתה מניח שיש איזשהו יסוד שהוא לא מורכב מכלום? האטום הבסיסי בינתיים לא ידוע על משהו כזה, ואני לא רואה למה צריך להניח דבר כזה. לא חושבים, אני חושב שהקוורקים זה סוף הדרך.
לא משנה, אז אפשר להניח שיש איזה משהו כזה.
בסופו של דבר אין שם כלום, אנחנו יודעים שיש מיתרים, לא יודעים עוד, אבל ככה חושבים. יש כל מיני מיתרים ושדות מופשטים. אין כלום.
לחינם, אז השדות המופשטים האלה.
לא, אבל השדות המופשטים האלה זה בדיוק, זה כלום. זה לא, זה דברים שמשתנים. גם הם לא, זה לא, שום דבר פה לא באמת הוא עוגן, שאתה יכול להגיד שהוא קיים תמיד. כל דבר... אנרגיה זה הפשטה שלנו. זה בדיוק מה שאני אומר. זה הכל, אתה מגיע להפשטות בסוף בשביל להגיד את זה. להפשטות האלה אני עוד אגיע עוד מעט. אבל קודם כל אני מסתכל על ההסתכלות הבלבטית הפשוטה. ההסתכלות הבלבטית הפשוטה אומרת בעצם המכלול הוא אינו אלא אוסף המרכיבים, מה ששפינוזה מדבר עליו. אז איך אפשר להגיד שזה אלוקים? זאת אומרת, להגיד שאלוקים הוא מסך הכל האוסף של כולנו זה בעצם להיות אתאיסט, זה לא להיות פנאתאיסט. אתה קורא לזה בשם אחר, אבל לא אמרת שום דבר מעבר לזה. אוקיי? אף פעם לא הבנתי את הפנאתאיזם, זה בסך הכל אתאיזם, זה אותו דבר. זה אוסף הפרטים, אין פה שום דבר יותר מאשר אוסף הפרטים. זה הבדל כמותי, אבל אין פה שום דבר מעבר לזה. זה לא, אין פה מטאפיזיקה אחרת. אוקיי? אז לכן, בעצם אני משתה כדי לחדד את המשמעות של ההסתכלות הכמותית. בעצם ההסתכלות הכמותית אומרת אין שום דבר חוץ מישים פרטיים, ישים ספציפיים. כל השאר זה הרכבות שלהם ואין כלום. אז בעצם כל המכלולים, גוף האדם, מה שלא יהיה, הם אינם אלא אוסף של תאים או של מולקולות או של, לא משנה, של דברים יותר קטן, לא משנה, אבל זה אוסף של מרכיבים קטנים. אין, כן, כשמסתכלים על גוף האדם, גם שם אנשים, כן, זה המשל של הספינה של תזאוס, אם אתם מכירים, הספינה של תזאוס, כן, משל פילוסופי ידוע ועתיק, מישהו עכשיו מתחיל לתקן את הספינה, היא נשברה בשערה. מישהו מתחיל לתקן את הספינה, אז הוא מוריד את הקרשים השבורים, שם במקומם קרשים חדשים. אחרי זה יש עוד שערה, ונשברים עוד קרשים, ומחליפים גם את הקרשים ההם. בסוף הגיע מצב שהחלפנו את כל הקרשים. לא נשאר שום דבר מהספינה המקורית. האם זה עדיין הספינה של תזאוס? יכול להיות שהחדשה גם היא ספינה של תזאוס, אבל עזבו, תזאוס כבר מת. אז אני מדבר על הספינה, האם זה עדיין אותה ספינה שהייתה שם? לא, האם היא עדיין שייכת לתזאוס? כן, אלא האם זה עדיין אותה ספינה? או ביחס לבני אדם, זה תמיד הפעולות של בני עקיבא, כן? אתה מגיע למנזר הודי, ככה אצלנו נדמה לי הציגו את זה, ואז אומרים לך, טוב, מורידים לך את היד, מכניסים לך יד במקום זה, ואז מורידים לך ראש, שמים לך ראש במקום זה, העתיקו את כל הזיכרון. העתיקו את הזיכרון והכל בסדר, אותו דבר, משחזרים הכל, האם אתה עדיין אותו בן אדם? זאת אומרת, אותה שאלה כמובן, האם אתה רואה באדם, אם אתה לא רואה באדם שום דבר מעבר לאוסף המולקולות שלו, עד רמת הנוירונים ועד רמת, כן, הכי קטן, אני משחזר את כל התוכן. זה ניסוי המחשבה שבסוף הספר של מדעי החופש, אז אני מציע שם כמה ניסויי מחשבה, כן? שמישהו יסכים שאני אהרוג אותו, ואחרי זה במעבדה אני אסנטז אותו מחדש, אני אעתיק בדיוק את המוח שלו, אני אעתיק בדיוק את כל המבנה, נגיד שאני יכול, את כל המבנה הביוכימי שלו, הכל אותו דבר, בסדר? אחד לאחד, אלקטרון אלקטרון. בסדר? השאלה אם אתה תסכים. בסדר? זה השאלה. אני מניח שרוב האנשים, כולל המטריאליסטים הכי קשוחים, לא יסכימו. כבר דיברתי עם כמה מהם, והם ניסו למצוא תירוצים, אבל הם לא הסכימו. מי שהיה ישר אמר לי, אני לא מסכים. לא. אני אומר, בהנחה שאני מצליח, לא משנה, זה ניסוי מחשבתי. מה? אוקיי. גם למות כבר.
זה אומר שיש נשמה.
בדיוק. אם אתה אומר שהיחס הוא רק יחס כמותי, אז אלה ההשלכות. אני פשוט מנסה להראות כל מיני השלכות וכל מיני כיוונים. ישים קולקטיביים זה לא רק חברה. גם אנחנו יש קולקטיבי. אנחנו קולקטיב של תאים. אוקיי? זה גם ישים קולקטיביים. ואם אתה אומר שאין בקולקטיב שום דבר מעבר לפרטים שמרכיבים אותו, אז גם אין בני אדם. יש תאים שהסתדרו באיזשהו צורה.
זה לא נראה לי נכון לעשות גזרה שווה בין הקולקטיב של העם לבין הקולקטיב של האדם.
באיזה מובן גזרה שווה?
כאילו לא נראה לי נכון להניח שאם יש לאדם משהו מעבר למרכיבים של הגוף, אז זה אומר שיש.
לא אמרתי עוד שיש, אני עוד לא שם. עוד לא אמרתי שיש. שלב. אולי כן, אולי לא, אני אגיע לזה, אז לא כדאי להתווכח על זה כבר עכשיו. אז הטענה בעצם זה ש... זה שאם המכלול הוא אוסף של פרטים, אז אתה לא יכול להגיד עליו שום דבר שהוא לא תוצאה של הידע שלך על הפרטים. עכשיו פה זה מביא אותנו לבעיה שעוד פעם קשורה קצת לספר למדעי החופש, לשאלות של תופעות מנטליות וכולי. איך מטריאליסטים מסבירים תופעות מנטליות? כן? אז יש ביניהם כאלה שהם או לא שפויים או פשוט פילוסופים כל כך גרועים שאי אפשר לדבר איתם. יצא לי דווקא דיברתי עם איזה איש יוסף נוימן. פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, גם התברר לי שהוא קרא את הספר. לא, הוא קרא את האבולוציה. ואז דיברנו, ועוד לא תהתי את מדעי החופש, אבל דיברנו על הנושאים האלה, הוא אתאיסט לוחם, לוחמני כזה. באתרים הוא מופיע, תמיד מצטטים אותו, הוא אפילו מוזכר בספר.
פרופסור למה?
לביולוגיה, אני חושב משהו, כן. אז החלפנו כמה מיילים באיזשהו שלב, כי לא זוכר כבר אפילו באיזה הקשר, אני חושב שעל הספר זה היה. ואז התחלנו לדבר סתם על נושא הבחירה. הוא אומר, תשמע, אני לא מבין, חבריי, האתאיסטים, המטריאליסטים, גם הוא, אתאיסט, מטריאליסט, הוא אומר, הם מכחישים את קיומם של תופעות מנטליות, כי זה לא יכול להיות. זה פשוט אנשים לא שפויים, אבל הוא אומר לי, חברים שלי, פרופסורים, לא, אנשים חכמים, אנשים שמתמצאים היטב. זה אנשים שהם יכולים להיות אנשי מקצוע טובים בתחומה, אבל המיומנות הפילוסופית שלהם פשוט שערורייתית. זאת אומרת, איך אפשר...
פשוט באמת אין להם אנשים כאלה זומבים כאלה, לא נכנסה בהם לשמה, האמת יש להם...
כן, יכול להיות שהם באמת כאלה, אתה אומר. טוב, בכל אופן, אז בוא נגיד, אתה יכול להיות מטריאליסט ואינטליגנט, אפשר. למרות שאתה טועה בעיניי, אבל אתה יכול להיות אינטליגנט, זה לא אומר שאתה טיפש אם אתה מטריאליסט. יש כאלה שהם גם טיפשים, יש גם דואליסטים שהם טיפשים, אבל אני אומר, אז איך יסביר מטריאליסט שלא מכחיש את התופעות המנטליות? איך הוא מסביר אותם? אז פה הם מגייסים לטובתם את הרעיון של אמרגנטיות. אמרג'נס, אמרג'נס זה הגחה, כן? משהו מגיח. אומרים שיש תכונות שמגיחות ברמה המקרוסקופית, למרות שברמה המיקרוסקופית אין להם משמעות. אחד הראשונים שטען את זה זה ג'ון סרל, הבאתי פעם, אני חושב, את הטיעון שלו על הנוזליות, או בכלל על מצבי צבירה, לא דווקא נוזליות, אבל היום זה הפך להיות נורא פופולרי, היום זה בעצם פחות או יותר תפיסה של כמעט כל חוקרי המוח, אני חושב, לפחות כמעט כל מי שאני מכיר. תפיסה שבעיניי אבסורדית, אבל הם מבינים את זה. והם בעצם, ג'ון סרל בעצם אמר ככה, הוא הביא דוגמה, הוא רצה להגיד שהתופעה המנטלית, כמו הבחירה או הרצון החופשי, הוא אפילו היה מוכן לקבל רצון חופשי, בעולם מטריאליסטי. הוא רצה לטעון שהרצון החופשי הוא תופעה קולקטיבית. זאת אומרת, כשיש לך מכלול ביולוגי, מופיעה איזושהי תכונה, למרות שהחלקיקים שמרכיבים את המכלול הזה, חיים בתחת חוקים דטרמיניסטיים לגמרי. הוא הביא לזה דוגמה, הוא אומר, למשל, התכונה של נוזליות. אז אף אחת מהמולקולות שמרכיבה את הנוזל, היא לא נוזלית. נכון? כיוון שמולקולה בודדת לא יכולה להיות נוזלית. נוזליות או מצב צבירה בכלל, זה תכונה של צבר, זה לא תכונה של מולקולה בודדת. השאלה מה היחס בין המולקולות. אוקיי? אז לכן הוא אומר, המולקולה היא תכונה של מים, של צבר של מולקולות H2O, של מולקולות מים. האם זה אומר שיש במים משהו מעבר לאוסף מולקולות? זאת דוגמה שהוא מביא. לא. ההנחה לפחות המקובלת בעולם המדעי שאין במים שום דבר חוץ מאוסף של המולקולות. שעושות אינטראקציה ביניהם, מה שאמרת קודם, האינטראקציה של ההסתה הדדית, כן, זה יש גם במים. בסדר, אבל זה עדיין היחס הכמותי. זה עדיין במודל הכמותי, אוקיי? ועדיין אנחנו רואים שברובד המקרוסקופי, במכלול, ברמת המכלול, כן? פתאום מופיעות תכונות שלא קיימות בפרטים. זאת אומרת, הפרטים לא מאופיינים בתכונה של נוזליות, אבל המכלול יש לו תכונה של נוזליות. ואז בעצם הוא אומר, אם זה ככה, אז יכול להיות שגם התופעות המנטליות שאנחנו מכירים אצלנו, נכון שזה לא מסתדר לנו עם אטומים או עם מולקולות בודדות, או עם אפילו תאים אולי בודדים, תאים זה כבר כן, יש תופעות חיים קצת, אבל לא חושב שתופעות מנטליות, נדמה לי. אבל כשהם יוצרים איזשהו מכלול, כמו שהמים זה מכלול של מולקולות, אז גם פה המכלול שבנוי באופן מאוד מסוים, של בעל חיים או של בן אדם, נוצרות שם גם תופעות מנטליות. זה תופעות שמופיעות ברמת המקרו. וזה לא צריך להניח שיש פה עוד סובסטנציה, כן, רוח, נשמה, או עוד סובסטנציה אחרת, מעבר לאוסף המולקולות או התאים שיש שם. כי יש תכונות שמגיחות ברמה של המכלול.
זה מה שחושב
סמפולינסקי? מה?
זה מה שחושב
סמפולינסקי?
כן.
אז עכשיו, מבחינים בין עוד יותר, יש כאלה שהם לא מספיק אינטליגנטים. אלה שאומרים את זה, אז הם כבר שפויים. אמרתי, אני ממיין את המטריאליסטים לגן החיות המטריאליסטים מורכב מלא שפויים, משפויים אבל טיפשים, משפויים וחכמים אבל טועים, וזהו, נדמה לי שעד שם זה מגיע הגן חיות הזה. זאת אומרת, מבחינתי כמובן.
יש כאלה שאומרים שיש גם כאלה שהם צודקים.
כן, נכון, אני לא מסכים איתם, אז אמרתי, זה מיון שלי, אני כמובן הם ממיינים אותנו הדואליסטים אותו דבר, בסדר. אני מקווה לפחות שהם גם נותנים לנו את הרמות היותר גבוהות, לא בטוח. טוב, בכל אופן, אז הטענה, כששואלים נגיד את סומפולינסקי בעניין הזה, אז הוא אומר שאמרגנטיות חזקה ואמרגנטיות חלשה. מה זאת אומרת? אמרגנטיות חזקה זה מצב שבו את התכונה של המכלול אתה יכול להסביר במונחי התכונות של הפרטים. על ידי סיכום כלשהו, לא משנה, לעשות איזושהי מניפולציה לתכונות של הפרטים, ומזה להוציא את המכלול. למשל, במובן הזה הדוגמה של סרל היא מאוד לא מוצלחת, בגלל שלגבי מים ספציפית, אנחנו יודעים בדיוק להסביר איך זה יוצא מהפרטים. מי שמכיר את השדה סביב מולקולה של H2O, יודע שכששמים שתי מולקולות אחת ליד השנייה, יש אינטראקציה מסוימת ביניהם. אם תשימו עוד מולקולות, תיווצר איזושהי אינטראקציה, אנחנו יודעים שאתה תכנס שם טמפרטורה או מה שצריך, אז אתם תקבלו שיש מים. בתחום טמפרטורות מסוים זה נוזל, ובתחום טמפרטורות אחר זה מוצק או גז או מה שלא יהיה. יש לנו הסבר מלא לזה במונחי המיקרו. הסבר מלא במונחי המיקרו. אז ממילא שם באמת אין שום סיבה להניח שברמת המקרו מופיע, יש עוד משהו חוץ מאשר אוסף יצורי המיקרו. כיוון שאני יודע שהתכונה המקרוסקופית היא לא באמת מקרוסקופית, היא ביטוי למכלול של תכונות מיקרוסקופיות. רק נוח לנו לדבר במונחים כאלה. זה ראיתי פעם ספר של מכניקה סטטיסטית. מכניקה סטטיסטית בעצם עוסקת בדברים האלה. היא בעצם מסכמת תכונות של חלקיקים או של עצמים מיקרוסקופיים. אני
חושב שטמפרטורה הלך הזה.
כן, ובעצם היא יוצרת מהם איזשהם תכונות שמופיעות ברמת המקרו. והיא מסבירה איך זה נוצר. וכל התכונות של טמפרטורה, לחץ, צפיפות או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אלה טמפרטורות מהסוג הזה, זה נקרא intermediate concepts.
היחס בין המולקולות לא קיים בבודדים, קיים בכמות.
לא, כשיש שתי מולקולות, יש מולקולה אחת, יש שדה סביבה. תן לי את השדה הזה, אני נותן לך את כל התכונות של המים. כי אני כבר יודע לחשב מתוך זה מה יקרה כשתהיה מולקולה אחרת, כי גם היא יש לה את אותו שדה בדיוק. אז אני כבר יודע מה יקרה כשיש שתי מולקולות או 10 מולקולות או מיליון מולקולות, זה לא משנה. זאת אומרת שאם תיתן לי את הנתונים על מולקולה בודדת, מזה אני יכול לחשב את כל התכונות של המים. במובן הזה אני לא צריך אפילו מולקולה שנייה. אני כמובן עושה במחשבה, אני אחשוב מה יקרה כשיש מולקולה, אבל אני צריך נתונים על מולקולה בודדת. מזה אני מוציא הכל. זה כל הרעיון של מכניקה סטטיסטית. אתה מכיר את איך מתנהג עצם בודד, זאת הפיזיקה שאנחנו מכירים של חלקיקים בודדים. ומזה אנחנו מייצרים פיזיקה של מכלולים, של גופלים או של מכלולים גדולים. אז זה אמרגנטיות חלשה. היא חלשה כי לא באמת מגיח משהו חדש מתוך הזה. אבל הוא טוען, בסדר, אנחנו מדברים על אמרגנטיות חזקה. אמרגנטיות חזקה זה כאשר מופיעה תכונה שאין לה הסבר במונחי התכונות של העצמים הבודדים או של החלקיקים. אוקיי? ואכן עדיין אתה לא צריך להניח שיש עוד משהו מעבר לעצמים הבודדים, כי יכול להגיח משהו במובן החזק של ההגחה. ואז עדיין לא צריך להגיע למה שאומרים הדואליסטים, שיש עוד משהו, שיש רוח.
יש לו דוגמה?
או. אז עכשיו, זה מה ששאלתי אותו גם אני. כמובן שאין לו. הוא מנסה להביא דוגמאות, וכל דוגמה שהוא יביא, אני אראה לך זה אמרגנטיות חלשה. ולמה? זה בהגדרה ככה, אני יודע את זה מראש, בלי לשמוע את הדוגמאות שלו. למה? כי אחת משתיים, זה פשוט טיעון פילוסופי פשוט. אחת משתיים, אם יש לך הסבר לזה שהתופעה המקרוסקופית, אפשר לחשב אותה מתוך התכונות המיקרוסקופיות, אז זה אמרגנטיות חלשה. אם אין לך הסבר, מי אמר לך זה אמרגנטיות? אתה טוען שזה אמרגנטיות, אבל אם אין לך הסבר, איך אתה יודע? אולי באמת יש פה משהו חדש? אולי לא, אני לא אומר, זאת אפשרות. אבל אתה לא יכול לטעון שאין סיבה שצריך להניח את קיומו של עוד משהו, כי זה אמרגנטיות חזקה. אין דוגמה בעולם לאמרגנטיות חזקה. יש דוגמה לאנשים שמניחים את קיומה של אמרגנטיות חזקה. זה הנחת המבוקש, גם אני יודע לעשות. השאלה אם אתה טוען טענה. הוא מניח אמרגנטיות חזקה, ואז הוא אומר, טוב, אז לא צריך להניח שיש עוד משהו. תודה רבה. אבל אם אתה מניח, אז אתה צודק. אבל מי אמר את זה? בדרך כלל אני חושב שאם אני לא יודע לתרגם את זה או להוציא את זה מתוך סיכומים על מה שקורה ברמה המיקרוסקופית, אז כנראה מופיע פה משהו חדש. לא, זה נשמע נורא הגיוני פילוסופית. למה להניח שזה מגיח בצורה חזקה בלי שיש לי הסברים? אולי זה אפשרי, אני לא אומר שאני חכם כזה גדול שמבין הכל, אבל נדמה לי שחובת הראיה היא עליו ולא עליי. זאת אומרת, אם הוא רוצה להניח שאפשר להסתדר בלי זה, אז שיראה. אוקיי? לכן אני חושב שבטיעון פילוסופי אפשר להראות שלא יכולה להיות דוגמה כזאת, לא בגלל שהדוגמאות שהוא הביא הם לא כאלה, אני יודע מראש שלא תהיה דוגמה כזאת, לא יכולה להיות דוגמה כזאת. אז מה זה אומר? זה בעצם אומר שאם אני מסתכל רק על המכלול של הפרטים, ואני מאמץ רק את היחס הכמותי, את המודל הכמותי בין היחיד לבין הפרט, הכמותי כולל האינטראקציות, לא חשוב, כן, כמובן. זה לא חייב להיות לינארי, אבל עדיין זה יחס כמותי. אז לא אמורים להופיע במכלול דברים חדשים לגמרי שלא שייכים במישור של הפרטים. אני חוזר לטיעון הקוסמולוגי, אז אם כל אחד מהפרטים יש לו תכונה כזאת שהוא לא נוצר מעצמו, משהו יצר אותו, אז גם אם אני רואה את המכלול כפשוט אוסף של פרטים כאלה, בלי שום דבר מעבר לזה, אני לא רואה איך אפשר להגיד על המכלול משהו אחר. אז המכלול גם הוא בעצם חשוף לאותן טענות, והוא בעצם צריך לקיים את אותן תכונות. לכל היותר, אם אתה תראה לי שזה יוצא מתוך התכונות של המיקרו, אז בסדר, אז אני מבין, אבל אז שוב פעם לא משהו חדש. אז בעצם, הטענה שאותה אני רוצה לטעון כאן, זה שבמקום שבו אני רואה תכונות שאי אפשר להסביר אותן במונחי תכונות המיקרו, אז עולה האפשרות לפחות, ונדמה לי שהיא אפילו האפשרות הסבירה יותר, כל עוד לא הוכח אחרת, שכן מופיע פה משהו חדש. או במילים אחרות אני רוצה לומר כך, שני המודלים שאיתם פתחתי, המודל הכמותי מול המודל האונטי, הם נבדלים זה מזה לא רק בשאלה איך מתייחסים למכלול, אלא בשאלה מה זה מכלול בכלל. כי המודל הכמותי בעצם אומר, המכלול זה רק אוסף הפרטים. המודל האונטי לא אומר שהמכלול הוא מעבר לאוסף הפרטים. אם יש לך אוסף של פרטים, אז המכלול הוא אוסף הפרטים. בזה מאמין גם הדואליסט. הדואליסט רק טוען שיש מכלולים שניזונים או שמלבישים משהו שעומד מאחוריהם. והוא הופך אותם לאורגניזם, למכלול. לא שאוסף הפרטים זה המכלול. זאת אומרת, הטענה היא שיש פה באמת עוד משהו, נגיד כמו נשמה בגוף, רוח בגוף, שהוא בעצם יוצר פה את האורגניות של הגוף. זה לא, במילים אחרות, זה כמעט מוביל אותנו, כן, לויטליזם. זאת אומרת, מה שהיום זה מילה גסה. זאת אומרת, מי שיגיד דבר כזה, זה מיד נזרק מהפקולטה.
זאת אומרת, זה לא זה שיש חומר מיוחד?
כן. לא, מה זה חומר מיוחד? שצריך להיות עוד משהו. ויטליזם יכול להיות גם משהו רוחני. זה לא משנה. אבל לא מספיק החומר כדי להסביר את תופעת החיים. זאת הטענה הויטליסטית. שלא מספיק רק החומר וחוקי הפיזיקה, ביולוגיה, כדי להסביר, לא ביולוגיה, חוקי הפיזיקה נדבר, כי ביולוגיה זה כבר, יכול להיות שכבר מכניס את העניין הזה, אז אי אפשר לדעת. אבל לא מספיקים רק חוקי הפיזיקה בשביל להסביר את תופעת החיים. זה בעצם הטענה הויטליסטית. אוקיי? והביולוגים היום טוענים שזה לא נכון. אנחנו יכולים להסביר את תופעת החיים באמצעות פיזיקה בלבד, שכמובן אף אחד לא יכול באמת לעשות את זה, אבל האמונה היא שזה רק שאלה של מורכבות. זאת אומרת, אם תיקח מערכת פיזיקלית מספיק מורכבת, תקבל את הכימיה, שאת זה כן יודעים פחות או יותר לעשות, ואם תיקח מערכת מספיק מורכבת, תקבל גם את הביולוגיה. אוקיי? שאת זה לא יודעים לעשות. אמנם יש כבר התקדמויות, יש כבר, יש תחומים בין לבין, ביוכימיה וכו', אבל עדיין אין מעציף, אני לא חושב שמישהו הראה מודל שלוקח את חוקי הפיזיקה ובונה מהם מערכת ביולוגית. עד הסוף, זאת אומרת, לא, בלי להגיד, אוקיי, פה זה, אנחנו מדגים, אמרגנטיות חזקה, ואז, כן, בדיוק אותם דילוגים. אבל היום מקובל לחשוב שיש הסבר כזה, רק אנחנו בדרך אליו, זאת אומרת, וכל פעם חושפים עוד חלק, וזה נכון. וזה נכון שכל פעם חושפים עוד ועוד שלבים בדרך. השאלה האם בסוף יושבת איזושהי תמונה שלמה שבאמת תיתן לי את החיים בצורה מלאה מתוך הפיזיקה. זאת שאלה מעניינת, כי גם אם אנחנו לא יודעים את זה היום, זה לא אומר שאין תמונה כזאת. יכול להיות שיש, ואנחנו מתקדמים לקראתה. בינתיים, זה בסדר, לא מצאנו הכל עדיין. זה לא מביא.
אם ההנחה היא שיש כזאת, זה בדיוק דטרמיניזם.
כן, מטריאליזם. דטרמיניזם זה שאלה אחרת כבר.
זה לא חייב להיות דטרמיניזם. אתה יכול לומר אבל גם משהו אחר. ההתנהגות של העצם היא בנויה היא נגזרת מהמרכיבים שלו, או ההתנהגות הפיזיקלית שלו לפחות נגזרת המרכיבים שלו. אבל במקביל אליו יש מתלבש, מתקשר לזה גם איזשהו רכיב רוחני, מנטלי.
שהוא לא משפיע.
שהוא לא משפיע פיזית. הוא...
לא משפיע פיזית, אז זה ריק מתוכן. אז באיזה מובן הוא מורכב לתוך זה? הטענה, לא, זה האפיפנומנליזם, אבל זה לא, זה עדיין מטריאליזם. זה אמרגנטיות, זה אותו דבר כמו אמרגנטיות. מה זה מושפע? אז עזוב, בשביל מה צריך להניח את זה? אם החומר קובע מה יקרה איתו, אז מה זה משנה אם הוא קיים או לא קיים? איך אתה יודע שהוא קיים בכלל? אם החומר במקום אחר עושה את זה.
ישירות, מה זאת אומרת?
מה? לא, אתה לא חש את זה, אתה חש את התופעות. עכשיו השאלה איזה סובסטנציה עומדת מאחורי התופעות.
כן,
אז אם זה... החומר מחולל את זה, אז למה להניח שיש עוד סובסטנציה? אז החומר כבר עושה את זה.
כי החומר הוא משהו מרובה, ואני חש את הקיום שלי כמשהו רציף.
בסדר, כי המכלול הזה הוא יוצר תופעות של תחושות של רציפות ואחדות. אז מה? אין סיבה להניח עוד ישות אם החומר מסביר הכל או מחולל הכל. טוב, אני אומר, בסופו של דבר, דואליזם אינטראקציוניסטי, מה שנקרא, כשאני מדבר על חומר ורוח שנמצאים באינטראקציה ביניהם, שכל אחד יכול להשפיע על השני. אוקיי, זה התפיסה המנוגדת, נגיד, למה שאני קורא פה מטריאליזם. התפיסה הזאת בעצם מה היא אומרת? לא תמצא הסבר ביולוגי מלא לכל תופעות החיים. לא תמצא. גם אם תסביר את התא הבודד, כן, את האדם לא תסביר. את הפסיכולוגיה שלו, את הסוציולוגיה של חברה, כמובן, כל הדברים האלה, הרדוקציוניסטים אומרים, הכל פיזיקה, זה רק פיזיקה יותר ויותר מורכבת, זה מה שהם אומרים, הכל פיזיקה. והדואליסט בעצם אומר, לא, לא תמצא הסבר לתופעות האלה במונחי פיזיקה, אפילו כשתגמור את כל המחקר, שזה גם ספקולציה, מאיפה אתה יודע, אני לא יודע, אבל זאת התזה, אוקיי? אז פה, בעצם מה שאני רוצה לומר, זה שמאחורי המודל האונטי, בעצם המודל האונטי לא אומר באופן פשטני, אוקיי, אז המכלול של הפרטים הוא כן עוד משהו. לא, כי המכלול של הפרטים הוא לא עוד משהו, הוא פשוט האוסף של הפרטים. אלא המודל האונטי אומר שבתוך כל מכלול שמתפקד כמכלול, כאורגניזם, יושב משהו אחר, מעבר לפרטים האלה שמרכיבים אותו, שהוא זה שהופך את הפרטים לאורגניזם. קוראים לזה נשמה, רוח או מה שלא תרצו. אוקיי? וזה מה שהופך את אוסף הפרטים לאורגניזם, לא זה שיש פה אוסף כשלעצמו. כי זה שיש פה אוסף כשלעצמו, נדמה לי שקשה מאוד להגיד שהאוסף הוא משהו אחר מאשר הפרטים שמרכיבים אותו. עכשיו, אתם מבינים מה שזה אומר? זה בעצם אומר, נגיד, שבתוך האדם צריכה להיות נשמה. או לא משנה, אנחנו קוראים לזה נשמה, ותקראו לזה שאתם רוצים, זה לא חשוב. אבל איזשהו ישות שהיא מעבר לפרטים החומריים שמרכיבים אותו, והיא זו שהופכת את אוסף הפרטים האלה למשהו שאנחנו רואים אותו כאורגניזם אחדותי, למשהו שהוא יש, שהוא לא רק אוסף של מולקולות, שהוא הספינה של תזאוס, גם אם יתחלפו כל התאים ימותו וכבר במקומם כבר יש אצלי כבר תאים חדשים לאורך החיים, אני עדיין אותו בן אדם, בדיוק אותו בן אדם. בסדר? זאת אומרת בדיוק, לא הכוונה שאני זהה למה שהייתי אז, אבל שאני עם אותה זהות, אני אותו אדם שהייתי אז. אוקיי? אמרת שכל התאים התחלפו, אז באיזה מובן אני אותו בן אדם? אז המטריאליסטים טוענים שזו פיקציה. זו פיקציה, אני פשוט, הזיכרונות, את הזיכרונות אנחנו יודעים להסביר למה הם נשארים. כי התאים לא מתחלפים כולם בבת אחת, אלא ברור, הם נכנסים ונכנסים לתוך המערכת, כמה בטיל, מה שנקרא. זאת אומרת, נכנס קצת, מתבטל, נטמע במערכת. אחרי זה מתים עוד כמה תאים, נכנסים תאים אחרים. בסדר, וזה נשמר בסופו של דבר כמו הספינה של תזאוס. אבל בעצם מה שהם אומרים שזו פיקציה. אין באמת אדם כישות אחדותית, יש תחושה של אחדות בתוך האדם, אלה מהם שלא מכחישים את התחושות האלה, אבל בסדר, אבל זה עדיין אוסף של מולקולות. והטענה שכנגד, הטענה האונטית, בעצם אומרת, לא, מאחורי הדבר הזה יושבת סובסטנציה אחרת, משהו אחר קיים פה, זה לא רק אוסף הפרטים, והמשהו הזה הוא זה שהופך את אוסף הפרטים האלה למכלול. אז עכשיו אם החלפנו תאים ואפילו את כל התאים, מה זה משנה? המשהו הוא עדיין שם, זה אותו משהו. גם אם כל התאים שהוא משתמש בהם התחלפו. לכן זה באמת אותו אדם. וזה ההסבר האונטי, מול ההסבר הכמותי, מה שקראתי קודם. אוקיי, אז אתה צריך להניח את קיומו של עוד משהו. עכשיו בוא נמשיך הלאה מה הדבר הזה אומר. עד כאן דיברתי על האדם אפילו ברמה הביולוגית שלו. כי גם ברמה הביולוגית התחושה היא שזה אורגניזם, לא רק בתופעות המנטליות, מה האדם חווה, מרגיש, אלא גם סתם, עצם תופעת החיים נראית לא בדיוק פיזיקה. יש פה משהו שהוא מכלול, אורגניזם, כן, אורגניזם זה מושג מביולוגיה, לא מפסיכולוגיה. בסדר? אורגניזם זה, 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 זה תא, זה ישות, זה ישות, ביולוגית. אז זה אומר שיש שהוא מעבר לזה. מה שנותן לדבר הזה את החיים. במינוח הקבלי קוראים לזה נפש. נגיד, להבדיל מנשמה. יש נפש, רוח, נשמה, הדברים הנמוכים יותר, מה שיש גם בצמחים, בבעלי חיים, וגם בבני אדם, זה מה שבעצם נותן לנו את החיים ברמה הביולוגית שלהם. אבל עדיין צריך להיות שם משהו, איזושהי ישות אחרת שהופכת את הדבר הזה למכלול. אם אנחנו עולים הלאה ברמות האינטגרציה, אז עכשיו מה קורה עם חברה? עם. כן? אז הפשיסטים בעצם תופסים את הדבר הזה את הקולקטיב הזה כיש, קיים. הוא לא רק אוסף הפרטים, להפך. הוא אפילו היותר חשוב, לזה נגיע עוד בהמשך. אני בונה לשלב שלב. אוקיי? שיש פה, עכשיו, פה אתה צריך כבר להגיע למטאפיזיקות באמת קשות. או לדבר על כלל ישראל, השכינה, לא יודע בדיוק, כל מיני מושגים מיסטיים קבליים. או לדבר על רוח העם, כמו של הגל, כן, הרוח הכללית של העולם, או משהו כזה, אבל במונחים מטאפיזיים, לא כהפשטות, כפיקציות. אלא אתה רוצה לטעון שיש באמת משהו כזה שנקרא רוח העם, כי אחרת אנחנו עדיין נשארים בתחום הבידיון, כן, בתחום הכמותי. שנוח להתייחס לזה כקולקטיבה, בעצם אין קולקטיב, יש רק פרטים, אוקיי? עכשיו זה כבר יותר, נשמע קצת יותר ספקולטיבי, להניח שיש דבר כזה כלל ישראל. כלל ישראל לא אוסף הישראלים, כן, אוסף היהודים, אלא יש שכינה או הנשמה של כלל ישראל, כמו שיש נשמה לגוף שהופכת אותו לאורגניזם, יש נשמה לכלל ישראל שהופכת אותו, כן, מעל כל עם, יש לו שר בלשון חזל. השר הזה, נדמה לי, מה שהוא בא לבטא, זה מה שהגל קורא, כן, הרוח של העם או הרוח של העולם. כן, השר של העם בעצם הוא זה שהופך אותו להיות ישות אורגנית, ולא אוסף של אנשים פרטיים. אז זאת הסתכלות אונטית. אבל תשימו לב שפה כבר אנחנו נכנסים למטאפיזיקות כבדות. מה זה השר של העם? מה זה? יש שם באמת משהו כזה? שהופך את כל העם למשהו אחד? זה כבר קצת יותר קשה לתפוס מאשר נשמה. לנשמה התרגלנו כבר שיש בגוף. ומה עם העולם כולו?
נשמה יש לנו פשוט אינטואיציה מאוד מאוד חזקה.
כן, אוקיי.
באיזה אין?
נכון, לכן אני אומר. אז עכשיו השאלה היא, אז באיזה מובן באמת אפשר לדבר על עם במובן המטאפיזי? אפשר להגדיר את זה כפיקציה משפטית, אבל למה זה, מה הצדקה לדבר על זה במובן המטאפיזי? או עכשיו נדבר על העולם כולו, רמת אינטגרציה יותר גבוהה. גם בעולם כולו יש איזושהי תחושה של אורגניות, איזושהי סימביוזה, מעגלים בטבע, מה שתיארתם קודם, כן, שדברים מתחלפים, הופכים להיות אחרים. יש פה איזושהי אינטראקציה שנותנת בכל זאת איזושהי תחושה של אורגניות, וזה עצמו ניסוח של הראייה הקוסמולוגית. אני חוזר קודם לדוגמה היא. כי גם אם תגיד שזה תמיד היה, והעסק מתגלגל, והיסודות מתחלפים, ורק מורכבים כל פעם באופן אחר, אבל מאחורי כל הדבר הזה שמריח כמו אורגניזם, צריך להיות משהו שנותן לו את האופי האורגני שלו. וזה עצמו הטיעון הקוסמולוגי. אלוקים הוא בעצם נשמתו של העולם.
המשהו הזה, זה...
בדיוק. זה לא המרכיב של הדברים במובן הכרונולוגי. קודם היה זה, ואז הוא ברא את זה. אני אדבר על זה עכשיו סינכרונית. זאת אומרת, משהו קורה עכשיו, בו זמנית מישהו יוצר אותו, לא שמישהו קודם קדם לו ועשה אותו. אלא עצם זה שיש פה איזושהי תופעה אורגנית אומרת שמאחוריה, זה המונח הקבלי שנקרא ההצלה. להבדיל מבריאה או יצירה. יש עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. בעולם האצילות יש מושג של ההצלה. עולם הבריאה זה עולם שנברא. מה ההבדל בין עולם האצילות שהוא מואצל לעולם הבריאה שהוא נברא? עולם האצילות, הלשם מסביר, נדמה לי שזה הלשם, שאומר שהאור אין סוף אצלו כמו נשמה בגוף. זה נקרא, אצילות זה מלשון אצלו. לעומת זאת הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה. אבל הוא לא נמצא בבריאה כמו נשמה בגוף, אלא הוא ברא אותה, כמו שנגר בורא שולחן, יוצר שולחן. זה שני יחסים שונים. עכשיו אני מדבר על היחס של ההצלה, לא על היחס של הבריאה. אלוקים כמעציל של העולם ולא כבורא של העולם. זה הראייה הקוסמולוגית בעצם. כי הטענה היא שהעולם כישות אורגנית, עכשיו אני לא שואל איך העולם נוצר. זאת שאלה מי הסיבה שיצרה, מי הנגר. כן? הוא אומר לי לא, זה תמיד היה. אבל בסדר, עכשיו אני שואל מי המעציל, לא מי הבורא, מי היוצר, מי המעציל, זאת אומרת, מה זה הדבר שגורם לדבר הזה, לכל המכלול הזה להתנהל כמו ישות אורגנית, המתאם בין הדברים, וכל ההתחלפות, כן, זה נראה כמו איזשהו גוף גדול שפועל בסימביוזה מדהימה בין החלקים שלו. מאחורי הדברים האלה, מאחורי הדבר הזה יבואו כל מיני פילוסופים ויגידו, יושבת איזושהי ישות, כמו נשמה בגוף. והנשמה הזאת של העולם, לזה קוראים אלוקים. זה ניסוח מסוים של הראייה הקוסמולוגית. קצת אחר, אבל זה בעצם מבנה טיעון מאוד דומה. אגב, הכוזרי, זה חבר שלי אמר לי פעם, אני לא כך מכיר, אבל שהכוזרי כותב שהקורבנות הם בעצם כמו שהאדם צריך לאכול. כשהאדם צריך לאכול, אז מה עושה האכילה? האכילה גורם זה שלא נמות. לא, עזבו את הביולוגיה. בסוף הדבר, מה היא עושה? שלא נמות. מה זה נקרא למות? למות פירושו להפריד את הנשמה מהגוף, נכון? שהנשמה נפרדת מהגוף, זה נקרא מוות. אוקיי? כשאני אוכל, זה נותן את אנרגיית הקשר בין נשמה לגוף. זה במובן מושאל כמובן, אבל זה מה שיוצר את הקשר בין נשמה לגוף, האכילה. זה מה שהקורבנות עושים את אותה עבודה ביחס לקדוש ברוך הוא עם העולם. צריך לאכול, כאילו, להקריב את הקורבנות זה כמו מנגנון של אכילה, שמשאיר את הקשר בין הקדוש ברוך הוא כנשמתו של העולם לבין הגוף, שזה העולם. אוקיי? לכן צריך קורבנות. אני חושב שזו הסתכלות מעניינת, ההסתכלות הזאת. לא מכיר איפה בכוזרי צריך לשמם, אני לא יודע, כך הוא אמר לי. כן? יכול להיות.
אבל זה כתוב שם, הוא אומר שכל זה זה רק הסבר כדי לסבר את האוזן,
לא,
אבל באמת משנה. אנחנו לא יודעים.
לא וזה... משנה, אבל הוא מביא לך דוגמה שבאמת מסברת את האוזן.
זה אנלוגיה.
כן, אנלוגיה, אנלוגיה יפה. ברור שאין הכוונה פה לאכילה סתם, זה גם לא גוף ונשמה.
אני אומר את זה לאישים.